בוקר טוב לדוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות.
בוקר טוב.
מה מצבנו?
המצב לא פשוט. אנחנו היום ב-10,000 מאומתים, שיא מאז תחילת המגפה. עומס מאוד גדול בבתי החולים, מעל 1,200 חולים קשים וקריטיים. אנחנו עוד לא רואים את הירידה.
האם המצב הנוכחי והערכות שלנו לגבי מה יקרה מעכשיו והלאה אומר מה? את מעריכה שאנחנו צפויים לעוד עלייה במספר החולים הקשים, לעוד מספרי מתים שיגררו אותנו למספרים שלא חשבנו שנגיע אליהם?
אני מקווה שלא. אני מקווה שצעדי הסגר שהיו עד עכשיו יצליחו להתחיל לבלום את התחלואה באמת מטורפת הזאת. ואיתה גם ירד כמות חולים קשים וקריטיים והפטירות. ובנוסף לזה, אני מקווה שנתחיל לראות באמת השפעה מאוד משמעותית של החיסונים. אנחנו מתחילים להיות עם אנשים שכבר מקבלים את המנה השנייה שלהם ונמצאים שבוע אחרי. אנחנו מתחילים לראות מגמה של השפעה של החיסונים באמת, אבל אני מקווה שנתחיל לראות השפעה משמעותית יותר בשבועיים הקרובים.
הממשלה תתכנס היום כדי להחליט האם להאריך את הסגר שהסתיים בחמישי בחצות, ובכמה להאריך אותו. מה עמדת משרד הבריאות עליה תמליצו היום? מה תגידו לממשלה שאתם חושבים שצריך לעשות?
אנחנו נמליץ על הערכה בשבועיים. אם אנחנו לפני כמה ימים עוד שקלנו עם שבוע ואז עוד הערכה, אני חושבת שהמספר היום של צי מאומתים, אחרי שאנחנו כבר שבועיים בסגר כמעט, מחייב באמת הערכה של הסגר בשבועיים. אני חושבת שמה שמשחק פה תפקיד מאוד משמעותי, זה הווריאנט הדרום האנגלי, שנכנס ובאמת מתפשט בעיקר באוכלוסייה החרדית, אבל לא רק. ואנחנו רואים הדבקות מאוד מאוד משמעותיות, מאוד מהירות, וזה באמת מרות בין זה לבין החיסון.
אני מנסה להבין איך אתם מנתחים את העניין של ההשפעה של המוטציה הבריטית. אתם ממש יכולים לראות בערים ספציפיות איך היא מתפשטת ואיך היא מגדילה את התחלואה יותר מאשר הזן שהיה הכי נפוץ כאן לפני כן?
בהחלט.
איך?
קודם כל אנחנו רואים במקרים של התפרצויות שבהם אנחנו יודעים שזה היה הווריאנט, כי כבר הצפנו את זה, שממש ביום אחד הייתה הדבקה מסיבית של הרבה אנשים. היה את המטרה שהצגנו על גננת באפרת, שביום אחד הדביקה 8 ילדים. יש מקרה שהצגנו לקבינט של חוזר מאנגליה, שבמשך כמה דורות, אבל בסופו של דבר הדביק מעל 700 אנשים. לא
ישראל.
הוא בתור בן אדם יחיד, אבל השרשרת היא כבר מעל 700 אנשים, וזה הדבקות מאוד מאוד מהירות.
כמה אותו אדם אחד הדביק באופן ישיר?
באופן ישיר זה משהו כמו 20-30.
אדם אחד שהדביק 20-30 איש, ואתם יודעים בוודאות שמדובר בווריאנט הבריטי אצלו, כי ריצפתם.
נכון.
כי עשיתם ריצוף גנטי. אוקיי. ואז, אוקיי, וזה מביא לכך שהמחלה מתפשטת הרבה יותר מהר ומדביקה הרבה יותר אנשים? זה בעצם מה שקורה?
נכון, אני חושבת שזה חלק מהתמונה. אנחנו מניחים שבערך 15-20% מהזנים שמסתובבים כרגע במדינת ישראל זה הזן האנגלי, ולכן ההדבקות הן באמת הרבה יותר משמעותיות ממה שראינו קודם. אנחנו גם רואים את זה בבני משפחה. אם קודם בהדבקה בבני משפחה לא כל האנשים נדבקו, וזה לקח כמה ימים, אנחנו ממש רואים הדבקות שתוך 48 שעות כל המשפחה נדבקת. זה באמת שינוי משמעותי.
את ציינת את האוכלוסייה החרדית כאוכלוסייה שבה אתם רואים גם את המוטציה הבריטית מפושטת יותר, ובכלל נתוני התחלואה שם הרבה הרבה יותר גבוהים, ומן הצד השני יש שם מעט מאוד אכיפה. כמעט לא קיימת, גם בנוגע למוסדות החינוך וגם בנוגע לאירועים אחרים וחתונות. האם יש בכלל תוחלת לניסיון להשתלט על המגפה כשאין שיתוף פעולה עם ההנחיות?
אז קודם כל אני אגיד שאני כן ראיתי אחרי הפרסומים של החתונה אתמול שהייתה כניסה של משטרה ופיזור של החתונה הזאת.
אז אני כן אעיר בהקשר הזה, אני כן אעיר בהקשר הזה שאנחנו רואים מפעם לפעם את המשטרה, את נכנסת נקודתית לאיזשהו מקום, סליחה, לפעמים גם באלימות מיותרת, אבל אני לא חושבת שאנחנו רואים כאן אכיפה יומיומית, עניינית, מתמשכת, אלא כניסות נקודתיות לצורכי יחסי ציבור.
אז אני אגיד ככה, אני לא עוקבת אחרי המשטרה ואיך היא אוכפת, אבל אני קוראת מפה לגורמי האכיפה, בראשם המשטרה, לעשות את הכל בכל הארץ. אנחנו נמצאים בתחלואה מטורפת שגובה חיי אדם. יש אנשים שנפטרים מעל 50 פטירות ביום, זה כמויות מטורפות של אנשים שניתן היה להציל אותם ממחלה שהיא ברת מניעה בסך הכל. אני קוראת מפה גם למשטרה לאכוף בכל המקומות, בכל המגזרים, בכל היישובים. אני קוראת לאנשים מובילי הדעה, במגזר החרדי זה הרבנים, קחו אחריות ותדאגו שלעמוד בהנחיות, שכל המגזר הזה שברובו רוצה לעמוד בהנחיות, יוכל לעמוד בהנחיות. תנו להם את הכיוון הנכון. זה באמת, ושמרתם לנפשכתכם כרגע. אנחנו במחלה מטורפת, ואני גם קוראת לכל הציבור, ממש, כל אחד שישמור על עצמו. ממש.
האם את רואה באיזשהו מקום את תחילת השפעתו של מבצע החיסונים? או שזה כן. עדיין לא קיים בנתונים?
לא, אנחנו רואים. אנחנו מתחילים לראות השפעה. זה קצת מורכב לנתח את זה, כי גם לא עבר מספיק זמן, וגם המספרים כל הזמן זזים. זה קשה. הניתוח של זה כרגע הוא ניתוח קצת מורכב. אתה גם לא יודע עד כמה מההשפעות הן בגלל צעדים אחרים שנעשים, כמו צעדי סגר, ומצד שני הווריאנט האנגלי שגורם לתחלואה יותר משמעותית. זאת אומרת, זו תמונה שהיא מורכבת. אבל כשאנחנו משווים את הסיכון לחלות במחלה קשה או למות בקרב המחוסנים לעומת הלא מחוסנים, אין ספק שיש עדיפות למחוסנים. זאת אומרת, החיסון מתחיל לעבוד.
כלומר, אדם שחוסן... אוקיי, ואני אשאל אותך בהקשר הזה, האם הנתון של 12,000 איש, 12,000 ישראלים נדבקו בקורונה לאחר קבלת החיסון הראשון, מטריד אותך, או שהוא סביר בעינייך בהתבסס על מה שאת יודעת על החיסונים?
הוא סביר ביותר. קודם כל,
תסבירי, למה?
קודם כל צריך להבין שהחיסון הראשון לא מגן בצורה מלאה. ההגנה המלאה מגיעה שבוע אחרי החיסון השני. אז אנחנו מצפים ל-95% יעילות בהפחתת מחלה. גם אז זה לא 100%. גם אז אנחנו מצפים ש-5% יחלו כחלק ממה שראינו במחקר של פייזר.
כמה זמן אחרי קבלת החיסון השני תהיה לנו 95% הגנה?
שבוע.
שבוע ימים, אוקיי.
שבוע אחרי, כן. שבוע אחרי המנה השנייה. זאת אומרת, כל האנשים שנדבקים, שמאומתים למעשה אחרי המנה הראשונה, חלקם נדבקו בכלל לפני שהם קיבלו חיסון. אנחנו יודעים שיש תקופת סגירה, ואתה מאומת כמה ימים אחרי שבעצם נדבקת. כך שאנשים שנדבקו, שמאומתים בשבוע אחרי מנת החיסון הראשונה, סביר להניח שבכלל נדבקו לפניה. וגם אחר כך לוקח זמן לגוף להגיב, להעלות את כמות הנוגדנים. אנחנו יודעים שבהדרגה יש יותר ויותר הגנה על הגוף, אבל זה לא הגנה של 100%. מה שיהיה מאוד חשוב לבדוק, זה מה קורה עכשיו באוכלוסייה, שהיא שבוע אחרי המנה השנייה. שם אנחנו מצפים לראות את מלוא האפקט, ואני גם קוראת מפה לכולם ללכת לקבל את מנת החיסון השנייה. אנחנו רואים שיש משהו כמו 4% מהאוכלוסייה שלא מגיעים לקבל את מנת החיסון השנייה, חלקה בגלל שהם בבידוד או מסיבות אחרות מוצדקות, וחלקה לא ברור לנו הסיבה.
מה, פשוט מתעצלים, שוכחים, מזניחים?
אני לא חושבת שאנשים מתעצלים, אני חושבת שאנשים שהתחסנו במנת החיסון הראשונה מוקדם, זה אנשים נמרצים שרצו להגן על חייהם, ויכול להיות שהם נבהלים מכל מיני פרסומים שלא מפוססי נתונים, כל מיני אמירות בתקשורת חסרות אחריות כאלה ואחרות.
על מה? על החיסונים?
על החיסונים, על תופעות הלוואי. אנחנו יודעים שבמנת החיסון השנייה יש תופעות לוואי יותר משמעותיות מהראשונה, אבל הן קלות. הן אכן סיסטמיות, חום, כאבי שרירים, אבל הן עוברות. זה יום, יומיים. יכול להיות שאנשים מפחדים מתופעות הלוואי האלה, אבל זה דברים שהם עוברים. לעומת מה שאנחנו רואים עכשיו, תחלואה קשה בקורונה, אין מה להשוות.
ובכל זאת, בהקשר הזה, אתמול התפרסם שהאפידמיולוגית הראשית של מדינת קליפורניה ממליצה על הפסקת מתן החיסונים של מודרנה עקב פיתוח תגובות אלרגיות שהיו אצל חולים. שמה דוקטור אריקה פן, היא אמרה שמספר אנשים פיתחו תגובות אלרגיות בעקבות אחת המנות שסופקו למרכז ההתחסנות בקליפורניה, ועקב כך נזקקו להשגחה רפואית, ולכן היא ממליצה להפסיק באופן זמני עד שתושלם החקירה של הגורמים השונים בנידון. אנחנו לא נקטנו בצעדים כאלה, למרות שהיה...
אנחנו לא ראינו נתונים כאלה, אנחנו ראינו נתונים של תגובות אלרגיות, אבל לא משהו שהוא היה חריג לעומת מה שאנחנו מצפים. שתהיה, תמיד תהיה אחוז, אחוז של תגובות אלרגיות. אנחנו כל הזמן בקשר עם איגוד האלרגולוגים, מראים להם נתונים וחושבים ביחד איתם, עם אנשי המקצוע בתחום הזה. אצלנו לא נראתה איזושהי תגובה חריגה, שמחייבת צעד דרסטי כזה של לעצור.
מכל השאלות שמגיעות אלינו בהקשר של החיסונים, אני חושבת שזה הדבר שהכי מטריד את האנשים. העניין של תגובה אלרגית והסיכוי שלה לפגוע באדם, תגובות אלרגיות שיכולות להגיע, יכולות להגיע למקומות קיצוניים. האם את יכולה להגיד לאנשים שיהיו רגועים בהקשר הזה, איך הם יכולים להגן על עצמם אם הם חוששים מכך שתהיה להם תגובה אלרגית?
אז קודם כל אנחנו רואים בהרבה מאוד מצבים של אנשים עם רקע אלרגי שהם מגיעים, מקבלים את החיסון והכל עובר בסדר ובשלום ואין עם זה שום בעיה. אז זה דבר אחד. גם אנשים שיש להם אלרגיה מאוד חמורה נניח למזון, לבוטנים וכולי, אנחנו רואים שאנשים עוברים את החיסון בלי תגובה אלרגית לחיסון. כן אנחנו רואים מקרים של תגובות אלרגיות, אני לא אומרת שלא. אנחנו בהחלט רואים עשרות מקרים מתוך מעל 2 מיליון אנשים שחוסנו של תגובות אלרגיות, ובחלקם הם תגובות כלל גופניות, פריחה בכל הגוף וכולי. מה שחשוב זה באמת להיות בהשגחה. להיות בהשגחה רפואית, באנשים שיש להם תגובה אלרגית, מומלץ להישאר בהשגחה לא רבע שעה, אלא 30 דקות באזור של החיסון, ולעשות את זה יותר בזהירות. בסך הכל כל אזורי החיסון, מרכזי החיסונים, נמצאים בהם גורמים רפואיים שיכולים לטפל.
אוקיי. בואי ברשותך נדבר על נמל התעופה בן גוריון. אנחנו בסגר, אנשים סופגים עוד מכה כלכלית, ילדים נשארים בבית ולא הולכים לבתי הספר, וכל הזמן הזה ממשיכים להגיע עוד ועוד חולי קורונה מחוץ לארץ דרך נמל התעופה בן גוריון. את כבר אמרת כאן, וגם אחרים, שזה מחדל ענק. אבל עכשיו נשאלת השאלה, למה? האם משרד הבריאות היה זה שבמשך כל החודשים האלה מנע את הבדיקות, או אמר שזה בלתי אפשרי? האם זה היו הגורמים המשפטיים, כפי שהשרים טוענים? האם זה השרים עצמם, הגורמים הפוליטיים?
אני חייבת להגיד שאני פחות עסוקה במי השם ומי היה אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים מפה והלאה. משרד הבריאות מתריע במשך שבועות ארוכים, אם לא חודשים, שהכניסה של חולים מנתב"ג היא כניסה שהיא מיותרת. אנחנו לא צריכים להביא תחלואה מיובאת. השילוב של זה שנכנסים אנשים חולים, וגם לא בהכרח שומרים על הבידוד שלהם, הוא שילוב מסוכן. וכשאנחנו ראינו באיחוד האמירויות, למרות שהמדינה עצמה הייתה על גבול המדינה הירוקה, נתוני התחלואה באיחוד האמירויות לא הרקיעו שחקים, אבל אנחנו חזינו שתהיה בעיה, ואמרנו אנחנו צריכים להפוך את כל המדינות למדינות אדומות. אין לנו שום לוקסוס להכניס אף חולה מבחוץ.
אבל מה בעצם רציתם שיקרה? שישראלים לא יחזרו מהמדינות האלה, או שישראלים לא יצאו בכלל למדינות האלה, או שאם הם יוצאים הם לא יוכלו להיכנס בלי בדיקת קורונה שלילית? מה הייתה הדרישה שלכם?
אני חושבת שהדבר הבסיסי והכי חשוב, ואני אומרת את זה מפה ובאמת לכל המאזינים, לכל הציבור ולנבחריו, הדבר הכי חשוב זה שמירת הבידוד. זה פחות העניין של הבדיקה בכניסה, למרות שאנחנו עובדים על זה. זה פחות העניין של הבדיקה לפני העלייה למטוס, למרות שאנחנו עובדים על זה. בסוף, בשורה התחתונה, הדבר הכי חשוב הוא שמירת הבידוד.
אבל הוכח
כבר... שרוב האנשים המאומתים...
אבל כבר הוכח
שישראל... הם מאומתים בישראל. כן, הם מפתחים את המחלה בישראל.
אני מבינה מה שאת אומרת, אבל אתם, בתוך עמכם אתם יושבים, ואתם רואים מה קורה כאן, ואתם רואים שזה לא קורה. אין שיתוף פעולה עם הנחיית הבידוד, זאת המציאות, ובתחילת שיחתנו דיברנו על כך שכמעט ואין אכיפת משטרה, ומאוד קשה לאכוף בידוד על אלפי אנשים הרי.
זה נכון, אני מסכימה לגמרי, ואני חושבת שלכן זאת העת באמת להוריד את התעבורה האווירית. זה פשוט...
זאת אומרת, פשוט לאסור על כניסה?
שולחים אנשים...
או לאסור על יציאה.
אפשר לעצור כניסה, אבל פשוט להפחית את התעבורה בכך שלא יהיו כל כך הרבה נסיעות, ולא תהיינה כל כך הרבה חזרות.
אתם רוצים...
הווריאנט האנגלי והווריאנט הדרום אפריקאי, הם וריאנטים שהגיעו אלינו מבחוץ, דרך התחלואה המיובאת הזאת. אחד, אנחנו עוד מצליחים לשמור ולהכיל במאמצים מאוד גדולים. הווריאנט הדרום אפריקאי, אנחנו ממש שומרים כמו נץ, אחרי כל חולה, אחרי כל מגע, עושים עבודה עם פיקוד העורף, עבודה אינטנסיבית ביותר, כדי שהוא לא יתפשט. הווריאנט האנגלי כבר התפשט, ואת התוצאות שלו אנחנו רואים. צריך להבין שאנחנו בתקופה שבה היבוא של תחלואה מחול, ועוד וריאנטים שעלולים לסכן אותנו פה יותר, עם מהדבקה ועם מהשפעה על החיסונים. זה מצב מאוד...
אני מבינה לחלוטין, אני מנסה שוב להבין מה הדרישה שלכם. בהנחה שכמו שאמרתי, ישראלים לא שומרים על בידוד אחרי שהם חוזרים מחול. הם עושים מה שהם רוצים. חלקם, לא כולם.
הדרישה כרגע היא קודם כל לעשות את כל הבדיקות, אנחנו מביאים את זה היום לממשלה, לעשות את הבדיקות לפני העלייה למטוס, לכולם.
כלומר, חובת בדיקת קורונה שלילית לכולם, לפני העלייה למטוס בארץ ממנה באת.
נכון. הדבר השני, זה בדיקות בנתב"ג לכולם, שזה אנחנו כבר עושים במשך מספר שבועות. והדבר השלישי, צריך לחשוב על פתרון לבידוד. אין לי מילה אחרת. זה ברור שלאורך זמן השמיים יהיו פתוחים ויגיעו טיסות ויחזרו טיסות. בהסתכלות ארוכת טווח על המגפה הזאת, גם עם חיסון, מה שיסכן אותנו זה מה שיגיע מחול ווריאנטים שעלולים לפגוע ביעילות החיסון. אז את הפתרון הזה לבידוד אחרי שחוזרים מחול חייבים למצוא.
אוקיי. בוא נדבר על הדרכון הירוק ברשותך, יוזמת הדרכון הירוק. מתי היא תתממש ולגבי איזה מקומות היא תיושם? כי אני מבינה שיש סוג של ויכוח ביניכם לבין משרד האוצר, שטוען שאתם מגבילים מדי, ובפורמט שאתם מציעים את הדרכון הירוק הוא בעצם לא יסייע לכלכלה כמו שרצוי.
לא, אני לא חושבת שיש איזשהו, בוא נגיד, אני לא מודעת לוויכוחים ממשרד האוצר על זה. התו הירוק הוא בעצם יכולת לייצר אירועים ירוקים, אירועים שבהם אנחנו בונים אותם בצורה כזאת שהסיכון לתחלואה הוא יותר נמוך. זה אומר שנכנסים אנשים שמחוסנים או מחלימים, או כאלה שלא ידענו שהיו חולים, אבל בבדיקה סרולוגית יש עדות לזה שהם היו חולים בעבר. וגם אנשים שעושים בדיקות. אף פעם אנחנו לא נייצר מתווה שרק מחוסנים יכולים להיכנס אליו. זה משהו שהוא בעיניי לא אתי. חייבים לאפשר לכולם להיכנס.
כלומר, כי זה יוצר חוסר שוויון כלפי מי שלא התחסן.
כי יש אנשים שלא יכולים להתחסן. בין אם זה ילדים שכרגע אין להם חיסון. בין אם זה אנשים שיש להם תגובות למרכיבי החיסון. מכל מיני סיבות יש אנשים שכרגע לא יכולים להתחסן, ולכן אנחנו לא יכולים לייצר מתווים שבהם אין כניסה לאנשים האלה. זאת אומרת שכשאנחנו נעשה שימוש בתו הירוק, תמיד תהיה גם את האופציה של בדיקות של אנשים שדורשים בדיקה. עכשיו, בסיטואציה כזאת זה לא מתאים לכל מתאר. אי אפשר, לא היינו רוצים להגיע למצב שכשאנחנו קופצים לקניון כדי לקנות טרנינג צריך לעשות לעבור בדרך בדיקה עם מטוש באף. זאת אומרת שיש מתארים יומיומיים שבהם התו הירוק לא יוכל להיות מופעל בהם, כי זה פשוט לא הגיוני. אנחנו נבדוק את עצמנו לדעת. אבל במתארים שבהם זה אירוע, כמו למשל אירוע תרבות או אירוע ספורט או חתונה, כן, אפשר יהיה להגיד, זה מתארים שאנחנו פותחים אותם בצורה יותר בטוחה עם תו ירוק.
תוך כמה זמן את מעריכה שזה יהיה ישים?
אני מניחה שבתוך חודש, חודש וחצי נוכל להתחיל להפעיל את זה. הדבר הקריטי כרגע זה מה קורה עם התחלואה עכשיו.
זאת אומרת, זאת רחוק מאיתנו.
בדיוק. קודם כל צריך לראות שאנחנו משתלטים על התחלואה עכשיו, שהיא באמת...
אז באמת...
בעומס אדיר על בתי החולים. אי אפשר להמשיך ככה.
אם חזרת לתחלואה עכשיו, אתמול פורסם בחדשות 12 על תרחיש שמדבר על גל תחלואה גדול במרץ ואפריל. כלומר, לא רק שהסגר הזה לא יהיה הסגר האחרון, אלא שצפוי לנו עוד גל תחלואה קשה במרץ ואפריל. מה התסריט הזה? זה תסריט שיצא מכם, ממשרד הבריאות.
זה תסריט שמסתכל מה יקרה עם השילוב של הווריאנט האנגלי, מה יקרה עם, שילוב, עם המצב שלו, מצליחים לחסן את כל האוכלוסייה, מכל מיני סיבות, היענות נמוכה. זה תרחיש, לא כל התרחישים האלה מתממשים, אבל אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון. אני חושבת שהדבר העיקרי זה להוריד כרגע את התחלואה שאנחנו יודעים שהיא קיימת.
ועל פי התרחיש הזה, מה עלול לקרות?
שוב, יש תרחישים שונים. אני לא רוצה להיכנס לתרחישים האלה, אני לא רוצה להיות במקום נבואת הזעם. יש תרחישים שמראים שגם, שאנחנו הולכים להגיע לגן נוסף עם מספרים מאוד גבוהים, גם בנוכחות החיסונים, בגלל הכמויות הגדולות וההדבקות המאוד מהירות. אני חושבת שהמפתח לזה זה לטפל בתחלואה עכשיו. אם אנחנו נצא עכשיו מהסגר, במצב שעל 5,000-6,000 מאומתים, אנחנו נגיע בדיוק לתרחישים הגרועים האלה, כי לא הצלחנו להוריד את התחלואה כמו שצריך ולהשתלט על המגפה. אז היכולת שלנו היא להתמודד עם זה, וכרגע לעשות את הפעולות הנכונות כדי להוריד את התחלואה.
והיה והממשלה מקבלת את ההמלצה שלכם, ואכן יש סגר של עוד שבועיים. בעוד שבועיים כשפותחים, איך פותחים? האם מערכת החינוך נפתחת בגילאים הנמוכים למשל?
כן, אז אחד הדברים הראשונים שיפתחו זה כמובן מערכת החינוך בגילאים הנמוכים. יהיו פתיחות נוספות בדומה למה שהיה, אני מניחה, לפני שהסגר נכנס לתוקף. אבל חשוב להבין שגם למשל במערכת החינוך אי אפשר יהיה רק לצאת מהסגר ולפתוח את כל מערכת החינוך מא' עד י' ב' באופן מלא. אי אפשר יהיה לעשות את זה, זה בדיוק האוכלוסייה הלא מחוסנת. זאת אומרת, גם שם צריך יהיה איזשהו דירוג. אנחנו לא מדברים על תוכנית יציאה של הרבה מאוד שלבים, זה יהיה הרבה פחות בזכות החיסונים ובזכות היכולת לפתוח דברים עם תווים ירוקים, אבל בכל זאת איזשהו דירוג יידרש, אי אפשר ביום אחרי הסגר לפתוח הכל.
כן, הזכרת את העניין של הילדים, הרי אנחנו לא מחסנים ילדים, החיסון הוא רק מגילאי 16. אתמול התראיינה אצלנו פרופסור גילי רגב יוחאי, שאמרה והיה וזה יהיה אפשרי, בכפוף לאישורים הנדרשים, היא מקווה מאוד שניתן יהיה לחסן את בני ה-12 עד 16 בקרוב. האם אתם מכירים את זה?
אנחנו מכירים מחקר שעושה פייזר כרגע על ילדים בני 12 עד 15, אני מקווה שהתוצאות שלו יהיו בקרוב ונוכל לראות שגם באוכלוסייה הזאת, כמו שאנחנו מניחים, החיסון יהיה יעיל ובטוח.
אתם מצפים לזה? זה משהו שאתם הייתם רוצים לראות אותו קורה בטווח של החודשים הקרובים, חיסון שבני 12 עד 16, זה משהו שהוא מלחיץ יותר, לחסן ילדים. אני מניחה שהורים ששומעים אותנו עכשיו, את יודעת, משהו קופץ להם בכל זאת.
ולכן זה יהיה מבוסס, כמו כל דבר שאנחנו עושים, יהיה מבוסס מדע. לא יהיה מבוסס על זה שאנחנו החלטנו עכשיו, בוא נעשה עוד איזה שימוש בחיסון בלי שמישהו בדק אותו קודם. לא. כמו שעשינו את זה עד עכשיו בצורה אחראית ומסודרת.
כלומר, רק אחרי אישור FDA.
רק אחרי שיהיה מחקר, שיהיה ברור מה היתרונות ומה החסרונות ומה התוצאות, אחרי שיהיה אישור של FDA, אחרי הדברים האלה, אנחנו נתקדם קדימה בצורה אחראית כמו שעשינו עד עכשיו.
יש 10 מקרים של נשים בהיריון עם קורונה בבתי חולים ברחבי הארץ. לא ראינו את זה עד עכשיו בכזו כמות. למה זה קורה להערכתך?
כן, יש תופעה מאוד מדהיגה. אנחנו רואים אותה בימים האחרונים של נשים יולדות שמגיעות בשבוע 30, 31, 32 עם באמת למצב קשה. לא ראינו את זה קודם. אנחנו בוחנים את זה, כולל בקשה שהוצאתי אתמול למנהלי בתי חולים הכלליים, שכשיש יולדת במצב כזה, אנחנו רוצים דגימה שלה לריצוף, לראות אם יש פה איזשהו וריאנט שהוא אחר, שונה, וצריך להכיר אותו.
כלומר, אין לנו עדיין תשובה ללמה זה קורה עכשיו, מעבר להתפשטות יותר גדולה של המחלה.
לא, יש שתי אפשרויות. או שזה התפשטות מאוד גדולה של המחלה, ואז כשהכמויות עולות, אז גם המקרים היותר נדירים האלה, פתאום אתה רואה אותם. או שבאמת מדובר באיזשהו וריאנט אחר, שאנחנו צריכים לזהות אותו.
שאלה אחרונה, ברשותך, 4 רופאים שהופיע בסרט של אורלי וגיא על הקורונה, שלחו מכתב התראה שבו הם דורשים ממך להתנצל ולפרסם הבהרה על דברים שאמרת על הסרט, ביקורת חריפה שמתחת על הסרט, בקבוצת וואטסאפ של רופאים. זו קבוצה גדולה, ולכן הם מאיימים בהליכים משפטיים, כי לטענתם הוצאת את דיבתם. מה תגובתך על כך?
אני דוחה את כל הטענות האלה. אני אמשיך להגיד את מה שאני חושבת שהוא נכון וצודק ואחראי ובמטרה לשמור על בריאות הציבור.
את ראית את הסרט, אני מניחה?
ראיתי את הסרט.
ומה חשבת עליו?
הדעה שלי נאמרה בקבוצה של רופאי בריאות הציבור במטרה מאוד מסוימת. אני כל אחד זכאי להגיד את דעתו בסרטים כאלה ואחרים. הכל בסדר, מדינה חופשית ודמוקרטית, רק אני הייתי מציעה לכל הציבור, לכל האנשים, לבסס את מה שהם חושבים או אומרים על נתונים. על נתונים של המגפה הזאת, שמה שנקרא ברוך השם, אנחנו כבר בגל השלישי שלה, ורואים את התוצאות שלה. לבסס את הנתונים. לא על מודלים תיאורטיים בשוודיה וכאלה, שכבר ראינו שכשלו, והשוודים יודעים שהם כשלו, ולא על דברים אחרים שהם באמת תיאורטיים. בוא נסתכל על נתוני המגפה בצורה מדעית, ונבין כל אחד שיבין מה שהוא רוצה, וזכאי להגיד את דעתו. אבל בוא נסתכל על נתונים כמו אנשי מדע.
את לא מוטרדת מכך שהם יתבעו אותך דיבה ותמצאי את עצמך עומדת בבית משפט ונאלצת להגן על שמך?
אני לא מוטרדת.
לא מוטרדת מזה.
אני חושבת שצריך לפחד, אני חושבת שצריך להגיד את האמת, ואני חושבת שצריך להסתכל על נתונים כשמדברים, זה הבסיס שלנו לקבל החלטות אחראיות.
דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה ובוקר טוב.
בוקר טוב.